Certo, il caso della viuda. Vaigash la viuda. Ma'ane rach, a pasuk omer b'mishlei. Ma'ane rach yashiv cheima. Udvar etzev ya'ale af. הפשט של הפסוק, מענה רך ישיב חימה, כפשוטו, אדם, אם אדם עונה בצורה רכה, אז הוא אדם כועס, מלא כעס על השני. אז אם זה שכועסים עליו מגיב בצורה רכה, לא, הוא לא עונה לו באותו סגנון, כן? הוא כועס, אז אני עונה לו באותו סגנון, אלא אני עונה בצורה רכה. אז אומר שלמה המלך, מענה רך ישיב חימה. זה מסיר את הכעס.
ישיב הכוונה,
ישיב חימה, הכוונה היא מסלק את הכעס. מענה רך ישיב חימה, יחזיר את החימה חזרה למקום. זאת אומרת, האדם מוציא כעס, אז אם התגובה של זה שכועסים עליו היא תגובה רכה, אז כשאתה מגיב בצורה רכה אי אפשר לכעוס. כשאדם מגיב בצורה רכה, השני לא יכול לכעוס עליו. נגיד ההפך, אדם כועס, עונים לו בכעס, אז הוא יעלה, אז מעלה את האוקטבה, מעלה את הזה. אבל אם אדם כועס ואתה עונה לו ברכות, כן, אתה מגיב בצורה רכה, אז זה יסיר את הכעס. עכשיו הוא אומר, ודבר עצב להפך, זאת אומרת יש פה בין שני החלקים של הפסוק ניגוד. מענה רך ישיב חימה, זאת אומרת שאדם עונה ברכות, הוא מסוגל לסלק את הכעס. להפך, דבר עצב יעלה אף, יגרום לכעס. דבר עצב, השאלה היא איך מסבירים מה זה נקרא דבר עצב. זאת אומרת, יש פה דבר שמסוגל לסלק את הכעס, ויש פה דבר הפוך שהוא יגרום לכעס. ומהו הדבר שגורם לכעס? דבר עצב. מה הכוונה דבר עצב? אז נראה איך שהוא מפרש. שלמה המלך עליו השלום יזהיר בכתוב הזה על האדם לגדל נפשו ולהרגיל טבעו ולשונו במענה רך. זאת אומרת רבנו בחיי קודם כל מלמד אותנו, זה עניין, אדם צריך להתרגל. זאת אומרת, אדם צריך ללמד את עצמו להתרגל לא להגיב בצורה כעסנית, אלא לדבר בצורה רכה. זה מה שהוא אומר, על האדם לגדל נפשו ולהרגיל טבעו ולשונו במענה רך, כי המענה הרך ישקיט ויניח כעס הכועס. כמו שהסברנו, כן? המענה הרך ישקיט ויניח כעס הכועס. והדברים המעציבים שהם בהפך מענה רך, זאת אומרת הוא לומד שמה זה נקרא, הוא דבר עצב הפוך ממענה רך.
ללשון עצוב וללשון עצבני?
כן, 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 כן. והדברים המעציבים שהם בהפך מענה רך, הם יולידו הכעס והחימה. ודבר ידוע, כי הדיבור יש לו כוח גדול, אין לטוב אין להפכו. זאת אומרת, צריכים לדעת, כוח הדיבור של האדם יש לו, כמו שהוא אומר, כוח גדול, הכוונה השפעה גדולה, לכאן או לכאן, או לטוב או למוטב, כן? והוא עיקר הוויית האדם. זאת אומרת, כמו שאנחנו כבר חזרנו 10 פעמים, 20 פעמים, ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. הוא אומר, עיקר הוויית האדם, עיקר המציאות של האדם זה הדיבור שלו. כפרי, כמו הוא ממשיל, כפרי הזה שהוא עיקר האילן. אתה שואל, בשביל מה העץ נברא? אם זה עץ פרי, בשביל מה הוא נברא? בשביל הפירות שלו, כן? עיקר הוויית, הדיבור הוא עיקר הוויית האדם, כמו הפרי של העץ שהוא עיקר האילן. ומזה, כמו שאמרתי, זה אמר הכתוב, היה אדם לנפש חיה, והאונקלוס תרגם לרוח ממללה. ביורו שעיקר הוויית האדם בשביל נפש חיה, שהיא הנפש המדברת, וכן תרגם אונקלוס לרוח ממללה. ועל כן נקרא הדיבור פרי, בכתובים מתייחסים אל הדיבור כמו אל פרי העץ, והוא שכתוב בורא ניב שפתיים. אז הוא מפרש את הפסוק, מה זה נקרא בורא ניב שפתיים? כי הדיבור פרי שפתיים, ניב, כן, הוא מפרש מלשון פרי, פרי השפה, פרי השפתיים. ומה שייחס הכתוב הדיבור לבורא יתעלה, זאת אומרת, כתוב וידבר השם, וידבר אלוקים אל משה לאמור, וידבר השם אל משה לאמור. מה פירוש הדיבור אצלנו? משהו גשמי, כן? אבל מצד שני אתה רואה שמייחסים את הדיבור אל הבורא. מדוע? מצד אחד הדיבור של האדם הוא דיבור גשמי, אדם מדבר עם השפתיים, עם הפה, עם הלשון, עם השיניים, עם כל שהוא משמיע, כן? הדיבור של האדם הוא גשמי, אבל מייחסים אותו אל הבורא באין ספור פסוקים בתורה. וידבר אלוקים אל משה לאמור, וידבר השם אל משה לאמור. מה הכוונה? אז הוא אומר, מה? לא, אז הוא מסביר. מה הוא מסביר? מפני זה שמייחסים לבורא את הדיבור, מפני שהדיבור הוא נאצל מכוח השכל. זאת אומרת, האדם הוא מדבר משום שהדיבור של האדם מבטא את השכל שלו, כן? הדיבור של האדם מבטא את שכלו, מביא לידי ביטוי את השכל, שזה משהו רוחני, זה מה שהוא אומר. מפני שהדיבור הוא נאצל מכוח השכל שהוא מצד הנפש המדברת שבאדם, כי הבהמות שאין להם שכל אין להם דיבור, ולכן ניתן לייחס את זה אל הבורא, לא מצד הצד. בקיצור, בדיבור בא לידי ביטוי לא רק הצד הגשמי, הצד הפיזי, כן? אלא גם הצד הרוחני, משום שהדיבור של האדם מבטא את הרוחניות שבו, את השכל שבו. אז כשהתורה מייחסת דיבור אל הבורא, היא תופסת את הייחוס של הדיבור אל הבורא הוא מצד השכל שבא לידי ביטוי בדיבור. זה הכוונה, זה מה שהוא אומר, שהוא מצד הנפש, מפני שהדיבור הוא נאצל מכוח השכל, שהוא מצד הנפש המדברת שבה אדם, כי הבהמות שאין להם שכל אין להם דיבור. ועם הדיבור יש לו לאדם יתרון על שאר בעלי החיים, והוא שכתוב מלפינו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. דבר מאוד מעניין, הפסוק הזה השאלה איך הוא לומד אותו. מלפינו מבהמות ארץ, מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. חזל דורשים את הפסוק הזה, מה זה מלפינו מבהמות הארץ? חזל דורשים, אנחנו יכולים ללמוד מבהמות הארץ איך להתנהג, לך אל נאמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. הגמרא אומרת למד צניעות מחתול, ושורה של דברים שהגמרא אומרת שאפשר ללמוד מהחיות, מההתנהגות של החיות. מלפינו, לשון המילה יליף בארמית היא לימוד, כן? בית אולפנה, נו, אולפנה, מה זה אולפנה? אולפנה זה לימוד, אולפנה זה לימוד. מלפינו מבהמות הארץ, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, כן, נותן לנו אפשרות ללמוד, ככה זל דורשים את הפסוק, מבהמות הארץ, וממילא גם המשך הפסוק יהיה כך, ובעוף השמיים יחכמנו. אבל הוא מפרש כנראה לפי הפשט, לפי הפשט מלפינו מבהמות הארץ, הכוונה היא להגיד שאנחנו יש לנו יכולת לימוד הרבה יותר גדולה מבהמות הארץ, ומעוף השמיים יחכמנו, הכוונה אנחנו חכמים הרבה יותר מעוף השמיים. ואת חז"ל דורשים מהפסוק כמו שאמרתי, אבל הוא לומד את הפסוק כפשוטו, מלפינו מבהמות הארץ. הוא רוצה להגיד, הפשט של הפסוק אומר שיש, אז במה זה בא לידי ביטוי? המיוחדות של האדם בלימוד שלו ובחוכמה שבו, זה בא לידי ביטוי בדיבור שלו, כמו שהוא אמר, שהבהמות לא מדברות. אז הוא אומר, ויש בדיבור שני דרכים. זאת אומרת, זה יסוד ידוע. כל מעלה יש בה גם חיסרון. אמרנו זה כבר עשרות פעמים. כל מעלה יש בה גם חיסרון. אז מצד אחד, הדיבור שבאדם זה המעלה שלו על הבהמות והחיות. אבל זה גם יכול להיות האסון שלו. כן? זה מה שהוא אומר. יש בדיבור שתי דרכים, דרך החיים ודרך המוות. זה מה זה מה שאומר הפסוק במשלי, מוות וחיים ביד הלשון. מוות וחיים ביד הלשון. ושלמה המלך מדגיש, הוא לא אומר חיים ומוות ביד הלשון, הוא אומר מוות וחיים ביד הלשון. קודם כל המוות הם ביד הלשון, כן? המוות הוא קודם. ואוהביה יאכל פריה. איך שלא יהיה, הוא אומר בדיבור יש שתי דרכים, דרך החיים ודרך המוות, וזה עזרה למי שהוא בעל דברים או בדברי תורה וענייני המצוות, שזה דרך, שהוא דרך החיים, או חס ושלום להפך, או בלשון הרע, ושאר העבירות התלויות בדיבור שהוא דרך המוות. ובא שלמה המלך עליו השלום ואמר, כי לפי ריבוי דבריו בדרך הטוב יהיה פריו קודש הילולים להשם. לפי ריבוי דבריו בדרך הטוב יהיה פריו קודש הילולים להשם, ויהיה לו שכר טוב הרבה. ולהפך, לפי ריבוי דבריו ודרך הרע, אז חש ושלום יהיה להפך, יהיה פריו רע ומר, מר ורע, ויהיה לו עונש הרבה. ומפני שהדיבור הוא עיקר גדול באדם להושיע נפשו וגופו מצד אחד, או חס ושלום להפך, או להבידו, אז בא שלמה ולימד דעת את העם שיהיו מחזיקים במידה זו של מענה רך. זה הפסוק שהוא התחיל איתו, מענה רך ישיב חימה, כי הוא ישיב חימה. ואפילו חמת המלך, ואפילו חמת המלך שכתוב, חמת מלך היא, מה זה חמה? חמה זה כעס. חמת מלך זה כעס של מלך. כעס של מלך, ככל שאדם היכולות שלו יותר גדולות, אז גם כשהוא כועס הוא יכול, היכולת שלו היא בהתאם לכוחות שלו. אז הפסוק אומר חמת מלך מלאכי מוות. ואפילו חמת מלך, על זה נאמר מענה רך ישיב חימה. גם כעס של מלך, אם האובייקט שהוא כועס עליו עונה מענה רך, הוא מסוגל לסלק את החימה, לסלק את הכעס. אומר רבנו בחיי, זה מה שכתוב, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. עכשיו הוא נכנס לפרשה, כן? והנה יהודה בן יעקב החזיק במידה הזאת של שלמה המלך, שההדרכה של שלמה המלך, מענה רך ישיב חימה, שדיבר,
הוא אומר שהוא דיבר אליו קשור?
בבקשה, בסדר, מותר לו, הוא מפרש כך. כן, כן. והנה יהודה בן יעקב החזיק,
אולי, סליחה, אולי מה שאומר רש"י זה לא בצורת ה... הדיבור, אלא זה בתוך.
נראה. והנה, אני אומר, גם אם כן, אז אני לא צריך לפחד.
נכון.
יכול אחד לפרש
כך. לא, כי לפעמים אפשר גם להגיד מה שאנחנו רוצים להגיד.
נראה איך שגיד. והנה יהודה בן יעקב החזיק במידה הזאת, שדיבר ליוסף בלשון רכה, ועל כן הישיב חמתו. שהיה מראה להם שהוא כועס על דבר הגביע, וידוע, אז עכשיו שני דברים הוא אומר, דבר מאוד מעניין הוא אומר, הוא רומז שהיה מראה להם שהוא כועס.
לא, כמו שבעצם הוא הרי עשה את ה...
כן, אז התרגיל שהוא עשה, נכון, כן. אז הוא אומר, היה מראה להם שהוא כועס, וידוע כי לא היה ראוי כעס ליוסף המעליל אותם. נכון, אם
הם היו גונבים,
אם היה חשד של גניבה שהוא חשד אמיתי, נו, אבל אתה הרי יודע שאתה הכבית את הגביע כדי שבנימין יתפס, אז על מה אתה כועס? וידוע כי לא היה ראוי כעס ליוסף המעליל אותם, הכל היה עלילה, נכון? בעניין הגביע, כי אם ליהודה ויתר רחב הנקיים שהיו מתנצלים ולא שווה להם, ואף על פי, זאת אומרת הפירוש הוא ככה, מבחינתו של יהודה ויתר רחב זה נראה להם כאילו הוא כועס, כי הם לא ידעו שיש פה עלילה, נכון? ואף על פי כן היה יהודה חכם גדול וגיבור, כן? זאת אומרת, לא, אני חושב שהוא אומר, אומר אפילו יותר מזה. הוא אומר, לא רק שיוסף לא היה צריך לחוס. אם מישהו היה צריך לחוס פה, זה יהודה ואחיו, הם היו צריכים לחוס. כן, זאת אומרת, אם היה פה עניין של כעס, אז היה, הרי הם טענו לו, רש"י מביא, הם אמרו לו קל וחומר, אין כסף אשר שמת באמתחותינו השיבונו אליך, אז אתה חושש שאנחנו נגנוב לך? כן, הם טענו כלפיו טענה, אנחנו הרי החזרנו לך את הכסף שמצאנו באמתחותינו.
זהו, זה היה בעצם צריך, האמת היא שהנושא של הכסף הוא פתאום צץ. עכשיו שיהיה שם הגבי, אז היה צריך להעלות להם איזה
כן,
אסוציאציה.
הרבה, הרבה דברים היו צריכים לעלות, אבל זה קונספציה. אבל אני אומר, אבל אם, אז אומר הרבה רבי
חייל, מי ששם לנו את הכסף שם לנו גם את הגביע.
אז מבינים שיש פה קונספירציה
נגדה. אבל זאת אומרת, אם מישהו היה צריך לחוס, אומר רבנו בחיי, זה הם היו צריכים לחוס עליו. הוא ודאי לא היה צריך לחוס, כי הוא יודע זה עלילה. אם מישהו היה צריך לחוס, זה יהודה ואחיו. ואז הוא אומר, ואף על פי כן היה יהודה יהודה חכם גדול וגיבור בגבורת הגוף ובגבורת הנפש, שכבש את יצרו ולא כעס. אף על פי שהיה ראוי להם לכעוס, ראה יהודה כי אתה היה מקום לכעוס, אבל היה צריך למענה רך כדי להשיב חמת האדון יוסף, ועל כן ניגש אליו להתווכח עמו ורצה לגלגל העניינים כולם שהראו להם עמו עד עתה. הרי בדברים של יהודה הוא מפרט לו את כל, את כל מה שעבר מההתחלה, מהרגע שהם פגשו אותו עד עכשיו, כן? ורצה לגלגל העניינים כולם שהראו להם עמו עד עתה, וכיוון לשלושה דברים: לדין, לפיוס ולמלחמה. וזה שכתוב ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליך הרבך בעבדך כי חמוך כפרו. מצינו לשון הגשה, את הלשון של התורה היא ויגש אליו יהודה. אז הוא אומר, הלשון הזאת היא לא סתמית. מצינו לשון הגשה משמשת לשלושה דברים: הגשה לדין, הגשה לפיוס והגשה למלחמה. את השימוש לשון הזה של השורש הזה, כן, נון ג' שין, כן, הוא שורש שמשמש גם לדין, גם לפיוס וגם למלחמה. דין, כתוב שכתוב וניגשו אל המשפט ושפטום. אז אתה רואה, כן, כן, השורש הזה, וניגשו אל המשפט, ניגשו, לגשת למשפט. פיוס, הוא שכתוב ביהושע ויגשו בני יהודה אל יהושע, ושם הם מתפייסים. למלחמה, שנאמר ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה. והנה יהודה כיוון לשלושתם, ומזה אמר בי אדוני, כמי שבא וכלי מלחמתו בידו והוא ערוך מלחמה, ואומר בי תמצא כל מה שתרצה, אם לדין, אם לפיוס, אם למלחמה. זה הכל ברמז, הוא לא אומר שהוא בא למלחמה, כן? אבל במילים האלה רמוזות, רמוזים שלושת העניינים האלה. או יאמר בי אדוני אבון בי, מפני שנמצא אבון הגביע לבנימין, ואין לי יהודה ואחיו בזה אבון אשר חטא זולתי לבנימין לבדו. כמו שיוסף אמר, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. מה אתם, אתם לא אשמים במה שהוא עשה, הוא עשה, אבל זה לא אתם, כן? אז מה אומר לו? על כן יחלה פניו לאמור לו שלא ישים מהאבון בבנימין כי אם בו, וכשיעקב אותו כאילו נמצא הגביע בידו ושיפתור לבנימין. כי זאת שאלתו של יהודה בכל סיפורי דבריו, והוא הדבר אשר היה מבקש שעליו אמר ידבר נא עבדך דבר. מה עיקר הבקשה של יהודה מיוסף? תעזוב את בנימין, קח אותי במקומו. תעזוב את בנימין, ורש"י אומר, לכל דבר אני יותר טוב ממנו. לכל מה שתרצה לעשות אני יותר טוב ממנו. כן? כי הדבר הזה הוא חילופי בנימין בו, ואל יחר רבך בעבדך. כלומר, כשאני אומר לפתור לבנימין החשוד ולתפוס אותי שאני נקי, טענה יש לי בזה, כי איש כמוך נגיד ומצווה לאומים כפרו, אתה הרי המשנה למלך, ראוי לך שתשמע טענותיי, והסיבה שעליה אני אומר לך כזאת לתפוס את הנקי ולפתור את החשוד. הוא מספר טענותיו והולך. מכוח מה הוא בא, למה הוא מציע את עצמו במקום בנימין? כי זאת לו בסיבת הערבות שעשה עליו, כי עבדך ערב את הנער, כן? הוא מתחיל להזכיר ראשונות, אדוני שאל את עבדיו. ידבר נא עבדך דבר, הפסוק מתחיל כך, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני והליך רבך בעבדך. נטל רשות ממנו שיוכל לדבר לפניו, והתחיל לדבר בלשון רכה, כמו שכתוב במשלי, באורך אפיים יפותה קצין ולשון רכה תשבור גרם. כן? ואת, מקודם הוא דיבר מענה רך ישיב חמה, זה הפסוק שאיתו התחיל. עכשיו הוא מביא עוד פסוק, כן? כן, כן, באורך אפיים יפותה קצין ולשון רכה תשבור גרם. וכתיב מענה רך, כן, ישיב חמה. ודברי יהודה בפרשה זו הם דברי ויכוחים שמתווכח עם יוסף, ומתוך חוכמתו של יהודה רצה לגלגל אתה קצת מן העניינים שאירו להם עמו. כשמה הוא מספר לו את מה שעבר מהרגע שהוא ראה אותם? כדי להאיר רחמיו וכדי שיתפייס אליו בריבוי תחנוניו, כי חשב שהיה ירא אלוקים. הוא הזיק אותו לירא אלוקים, כי יוסף אומר להם את האלוקים אני ירא, כן? כמו שהזכיר להם את האלוקים אני ירא. ועל כן אמר אדוני שאל את עבדיו לאמור, כלומר לא מעצמנו, רק מאונס. אנחנו לא היינו מספרים לך את כל מה שסיפרנו, אתה הכרחת אותנו, הפוש הכרחת, שאלת, אז היינו יכולים לשקר, אבל שאתה שואל אנחנו לא יכולים לשקר, מעצמנו לא סיפרנו לך, אתה שאלת. אדוני שאל את עבדיו לאמור, כלומר לא מעצמנו רק מאונס הגדנו באחינו זה מפני שאלת אדוני, ולא עודנו גם להורידו לפניך כמצוותך הראשונה, רק אמרנו כי לא יוכל הנער לעזוב את אביו. אבל לא הייתה לנו ברירה, אבל לפי שאמרת לא תוסיפו לראות פניי, וצרחנו להביאו בנפשנו מפני זלפות רעב. הרעב הכריח אותנו להביא אותו, והוצרח אבינו לשלחו עמנו על כורחו בדאגה גדולה, ואתה בראותו כאין הנער ימות בנפש מרה. כן? והורידו עבדיך כינוי, איך כתוב? אדוני שאל את עבדיו למורה, יש לכם אב או אח? ונאמר אדוני, יש לנו אב זקן וילד זכונים קטן, ויוותר הוא לאמו לאביו לאמו ואביו האבו. כן? ואחרי זה הוא אומר לו, אדוני שאל את עבדיו למורה, יש לכם אב או אח? ונאמר אדוני, יש לנו אב זקן וילד זכונים קטן. כן? והורידו עבדיך אלה. מה זה והורידו עבדיך? והורדנו אנחנו. אז הוא אומר, הוא מדבר בלשון בגוף שלישי, והורידו עבדיך, כינוי שהיה לו לומר והורדת, או יאמר והורידו כי הם הגורמים, ולכן טיפול נתחינתי לפניך מתומפרש. מה הוא מתכוון לומר? מה הוא מתכוון לומר במילים והורידו עבדיך? כן? ולכן טיפול נתחינתי לפניך שתתחסד עמנו ותרחם עלינו ועל הזקן, וקח אותי תחת הנער עבד עולם, כי טוב אני ממנו, גם רשי הביא את זה, טוב אני ממנו לכל דבר, ולך תהיה צדקה, ונמצאת אתה עושה כמה טובות, תרוויח מכל הצדדים. זה הכוונה, זה מה שהוא אומר לו, תרוויח מכל הצדדים, תקנה עבד טוב ממנו, תקיים נפש הזקן, תציל אותי מן החטא, כי אין תקנה בלא זאת. ואתה אומר לו יהודה ליוסף, בבקשה תציל אותי מן החטא, משום שאני ערב, אני חוטא כלפי אבא שלי, חטא לא במובן של חטא כלפי שמעיה, אלא חטא כלפי אביו, הוא התחייב לו. כן? ואתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, כלומר טוב לי שיהיה עבד עולם ממה שאלה אל אבי, מבלדי הנער. ובמדרש, במדרש כתוב, כן? כתוב בברכת יעקב, אז יעקב מכנה את יהודה גור אריה יהודה, מטרף בני אליטה יהודה אריה. לעומת זאת יוסף, כן, שור, כן, בכור שורו הדר לו, ו- וקרני רעם קרניו. אז המדרש אומר, מה זה ויגש אליו יהודה? עמד האריה כנגד השור. יהודה נקרא אריה, שנאמר גו אריה יהודה. יוסף נקרא שור, שנאמר בכור שורו אדר לו. ויאמר בי אדוני. מה זה בי אדוני? אל תעביר עלינו מידת הדין. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, רש"י גם מביא, יכנסו דבריי באוזניך. זקנתו של זה, זה לא זקנתו, זה טעות, זקנתו של זה, על ידי שיקבע פרעה לילה אחד, לקה הוא וביתו בנגעים גדולים, שנאמר וינגע השם את פרעה, את פרעה. אז מה הוא אומר לו? ייזהר. זאת אומרת, עד עכשיו הוא דיבר אליו לשון תחנונים, עכשיו הוא גם מזהיר אותו. זה מה שהוא אומר. ויאמר בי אדוני, אל תעביר עלינו מידת הדין. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, הכוונה היא יכנסו דבריי באוזניך. זקנתו של זה או זקנו של זה, על ידי שיקבע פרעה. זקנתו של זה, הכוונה היא הסבתא של הילד הזה. מי זאת הסבתא של הילד הזה? שרה, היא הסבתא של בנימין, כן? אז זה זקנתו של זה, על ידי שיקבע פרעה לילה אחד, לקה הוא וביתו במגעים גדולים, שנאמר בתחילת פרשת לך לך, וינגע השם את פרעה, את ביתו, ייזהר שלא תלקה. אמו של זה, שוב, רחל, לא מתה, אלא מקללתו של אביו, שנאמר, איך כתוב? כשלבן מבקש את הטרפים, נכון? אז אומר, אז יעקב אומר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, ייזהר שלא תחול עליך כללה. שניים ממנו, בקיצור, הוא מכניס למילים של יהודה דברים שלא כתובים במפורש, אבל הם נמצאים במדרש. המדרש מכניס את התוכן הזה למילים ויאמר בי אדוני. זאת אומרת, למעשה הוא מתחיל להזהיר אותו. שניים ממנו נכנסו לכרך של שכם והחריבו בשביל קיבה, וכאן בשביל זכר. כל שכן הלכסניה של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, החסניה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה בנימין, כן? בנימין כתוב חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. אז בתרגום אונקלוס כתוב באחסנתי התבני מטבחה, המזבח בבית המקדש היה בחלקו של בנימין, כן? על זה נאמר חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. המזבח בבית המקדש היה בחלקו של בנימין, כן? אז הוא אומר, כל שכן אכסניה של הקדוש, על אכסניה של הקדוש. את מה הוא מתכוון לומר? אם על 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 בינה מסרו את עצמם שניים והחריבו את הכרך של שכם, אז קל וחומר תדע לך על 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 בנימין, שהוא אכסניה לשכינה, כן? שנאמר עליו חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. קל וחומר, כי חמוך כפרו. מה פרו גוזר ואינו מקיים, אף אתה גוזר ואינך מקיים. וכי זוהי שימת עין שאמרת ואשים עיני עליו, מה פרו להוט אחר הסחרים, אף אתה להוט אחר הסחרים. זה הכל מדרש. מה פרו מלך ואתה שני לו, כך אבא מלך בארץ ואני שלי, שני לו. ואם שולף אני חרבי ממך, אם שולף אני חרבי ממך אני מתחיל ומסיים אני בפרעה רבך. יא חביבי,
זה יותר ממה שכתוב ברש"י.
כן, זה המדרש. ועזב,
איך נאמר, חלה, אחלה רחלנות, איך אחלה רח,
אתה אומר, זה רח, אתה אומר, לא, הפשט הוא ככה. בהתחלה הוא דיבר בלשון תחנונים, אבל את האזהרות, את הדברים הקשים, הכל ברמז, הכל ברמז, זה נכנס למילים ויאמר בי אדוני, כן? ועזב את אביו ומת. זאת אומרת, אם הוא יעזוב את אביו הוא ימות, ימות הנער בבואו. זאת אומרת, מסביר למה יעקב לא סרב לתת לבנימין ללכת, כן? אז יהודה אומר, כי יעקב חשש שברגע שהוא יעזוב את אביו, כיוון שהוא נער ועזב את אביו המת, ימות הנער בבואו בדרך מצד שהוא מעונג ורח ולא ניסה שיבוא אורח ברגליו. המילים ועזב את אביו המת יכולות להתפרש בשתי צורות: ועזב את אביו ומת הנער, ועזב את אביו המת לא הנער, האבא. מרוב הצער על זה שהוא צריך להיפרד מהבן שלו הוא ימות. אז הוא אומר, באמת שני המובנים האלה נכנסים לפסוק: ועזב את אביו המת, הפשט הפשוט, ימות הנער בבואו בדרך מצד שהוא מעונג ורח ולא ניסה שיבוא אורח ברגליו. הוא מפונק, הוא לא התרגל ללכת בדרכים. ויכלול עוד מה שימות גם אביו מצער בנו. הוא בא ללמד בזה כי חיי האב תלויים בחיי הנער, וכן באר אחר כך כי טוב ונפשו קשורה בנפשו, כי מצד שנפש יעקב קשורה בנפש הנער, אם אולי יקרה לו אסון לנער ימות גם אביו. וזהו שאמר והיה כירותו כי אין הנער ומת. ויומר יעקב, הוא מצטט את יעקב כשהוא אומר למה יעקב סרב: שניים ילדה לאשתי, וילך אחד מאיתי ואומר אך תרוף תורף ולא ראיתי ודנה. ועכשיו אם תיקחו לי את זה, כן, אז מה, אז לקחתם לי את שני הבנים של אשתי. אז הוא אומר, שניים ילדה לאשתי, היה ראוי שאומר ילדה רחל. אבל העניין כי לא לקח אישה מדעתו כי אם רחל, ולכן יאמר, אתם מבינים, מה זה אשתי? אז הוא אומר, היה ראוי שיאמר ילדה רחל, אבל העניין כי לא לקח אישה מדעתו את לאה, הוא קיבל ברמאות, לא מצד שהוא רצה אותה, כן? אבל העניין כי לא לקח אישה מדעתו כי אם רחל, ולכן יאמר עליה אשתי, כלומר שלא נולד לי מאישה שהיא אשתי ברצוני, רק שניים. ושמתי עליהם אהבתי כאילו הם יחידים. והשאר, מעניין, זה התבטאות שהוא אומר, והשאר, זאת אומרת הבנים של לאה, כן, כי בני המלקשים הם אליי. וזהו שמקדים הכתוב בכל מקום רחל ללאה, שנאמר כרחל וכלאה, אשר כל לאה הייתה הראשונה, אשתו הראשונה. אבל את לאה הוא לא לקח, את לאה הוא קיבל אבל לא לקח, לעומת זאת את רחל הוא לקח. אז תמיד הוא אומר בפסוק רחל מוקדמת ללאה, כן, שנאמר כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. כשהוא רוצה לחזור לארץ, אז כתוב ויקרא לרחל וללאה שדה אל צונו, לא ללאה ורחל אלא לרחל וללאה, קודם רחל, כי עיקר לכן היא נקראת עקרת הבית, כן, רחל נקראת עקרת הבית, כי עיקר הבית הייתה רחל. ובפרשה זו כתוב בני רחל אשת יעקב, ובלאה, ההתבטאות של התורה, בני רחל אשת יעקב, על בני לאה לא כתוב אשת יעקב, בני לאה, אבל לא כתוב אשת יעקב. כן, פרש הרמב"ן זה הלאה: כי עבדך ערב את הנער, נכנסתי ערב בשבילו וקיבלתי עליי תנאי מה שאין לו פדיון כל הימים. כל החיים זה תנאי שלו, אין אפשרות לפדות את התנאי הזה. זאת אומרת, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, ואין אפשר, אין דרך אחרת, אין תחליף, כן, לתנאי הזה, זה, או, אני חייב לקיים את התנאי. אז הוא אומר, כל החיים מבחוץ ואני מבפנים להיות מנודה בשני עולמות. זאת אומרת, במידה ואני לא מחזיר, אני כביכול מנודה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. וזהו שהזכיר, כן, כל הימים. מה הוא כתוב? כי עבדך ערב את הנער, כן? וההמשך של הפסוק, כל הימים. מה זה כל הימים? כל הימים הכוונה בעולם הזה ובעולם הבא. כלשון הכתוב בדברים, לטוב לנו כל הימים, ששם הכוונה היא כך. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ונראה. כי כיוון שהזכיר לשון אליך, היה ראוי לומר וחטאתי לך. ועוד כשהוא מבקש מיעקב, הוא אומר אם לא אביא אותיו אליך ויצקתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים. אז מה הוא אומר ליוסף? אבל אמר וחטאתי לאבי, כאילו אמר וחטאתי לאלוהים. זאת אומרת, המילה אבי יכולה להתפרש פה בשני מובנים. מובן אחד, אבי כפשוטו, אבל מובן שני, אבינו שבשמיים גם כן נקרא אבי. זה מה שהוא אומר, יכלול יעקב אבי ואביו שבשמיים, כי מפני שכבר הזכיר להם את האלוהים אני ארא, לכך יודיענו יהודה כי נקשר בזה בקשר חזק ואמיץ להיות גוזל אבותיו, כביכול שני, גם הקדוש ברוך הוא וגם יעקב, וחוטא לשניהם בשני עולמות. וזהו שאמר וחטאתי לאבי כל הימים, וזהו שאמר כל הימים, כלומר בכל הימים, בשני עולמות. ובמדרש על הפסוק כי עבדך ערב את הנער, אומר המדרש, זהו שאמר הכתוב בני אם ערבת לרעך תקעת, המשך הפסוק, תקעת לזר כפיך. שלמה המלך מזהיר, אומר, אדם צריך לדעת מה המשמעות של ערבות. אדם חוטא, אדם מתחייב כערב, זה לא צחוק. התחייבות של ערבות, אדם צריך לדעת שאתה, אם אתה ערב, זה מחייב אותך כמו הלווה עצמו. כמו הלווה עצמו. אז שיהודה מתחייב ליעקב כערב אל הנער, הפירוש הוא, יש לו התחייבות כלפי אביו, זה מה שהוא אומר. אז מה אומר רבנו בחיי? דרך הערב לשאול מן הלווה. הלשון של הפסוק, בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, כך כתוב, תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך. נוקשת זה משום נוקש, נוקשת באמרי פיך. מה הכוונה נוקשת? נלכדת באמרי פיך. זה אומר, מה הכוונה באמרי פיך? דרך הערב, זה אומר לשאול את הלווה, אתה רוצה שאני אכנס ערב תחתיך, ערב בשבילך? זה נקרא אמרי פיך. על זה אמר נוקשת באמרי פיך, ודרך הערב גם כן שהוא מודה למלווה בכך, ועל זה אמר נלכדת באמרי פיך. אומר שלמה המלך עיצה, עשה זאת איפה בני וינצל, כי באת בכף רעך, לך התרפס ורעב רעך. מה הכוונה? אז הוא מפרש את הפסוק, כי באת בכף רעך, לך התרפס ורעב רעך. המילה רעך חוזרת פה פעמיים, פעם זה רעך, רעך, ופעם זה רעך, השני מלא. אז הוא אומר, מה ההבדל? הראשון הוא לא מלא, אם הוא לא מלא הפירוש הוא יחיד, כן? אז יש פה יחיד ויש פה רבים, מה הכוונה? אז הוא אומר כך, כלומר שצריך להתרפס לפני שניהם, לפני המלווה שימתין לו ולפני הלווה שיוציאנו מן הערבות. ועל מי נאמר מקרא זה? שלמה המלך אומר, תדע לך, אם אתה התחייבת כערב, נוקשת באמרי פיך, אז מה העצה? אז אומר שלמה המלך, לך התרפס ורעב רעך. אז הוא אומר, על מי נאמר מקרא זה? על יהודה שהיה ערב ליעקב אביו, שאמר כי עבדך ערב את הנער. אמר לו יוסף, כשם שאתה ערבת לבנימין, למה לא ערבת לאחיך? אתם שומעים? זאת אומרת, המדרש מתאר דין ודברים. מה? יהודה בא בטענה אל יוסף, הוא אומר, אתה יודע למה אני רוצה להיכנס במקום בנימין? כי אני ערב לו, אני הייתי ערב בשבילו. אז שואל אותו יוסף, למה לא ערבת לאחיך? איזה אחיך? אותו אח שאתה מכרת, כן? הרי יהודה אמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. הוא היה בעל היצה למכור אותו, כן? מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אז שואל יוסף את יהודה, הנה זה מה שאומר, אמר לו יוסף, כשם שאתה ערבת לבנימין, למה לא ערבת לאחיך? מה פתאום הוא מעלה פתאום את, מאיפה הוא יודע? הם לא סיפרו לו, על יוסף הם לא סיפרו לו, כך אומר רש"י. למה? משום שהם חששו שאם יגידו לו שהיה אח שהיה פעם, הוא יגיד להם להביא אותו. איפה הוא? כמו שהוא אמר להביא את בנימין, אז הוא יגיד גם להביא אותו.
למה? הם אמרו לו שהיה לו עוד אח והוא איננו.
מה?
הוא יוותר הוא לא. לאביו.
לא. לא, הוא אומר, עכשיו הוא אומר, ויאמר עבדך אבי אלינו, כן? כי שניים ילדה לי אשתי, אבל הם לא, הם, כשהם ראו אותו בהתחלה הם לא סיפרו לו. עכשיו יהודה מספר לו. אבל הוא אומר, אז אומר לו יוסף ליהודה, אני רואה בגביע שלי שאתה מכרת לאחיך בכסף וציערת את אביך. עד שאמרת רוף טורף. כך אומר יוסף, אני רואה בגביע. הרי יוסף כל הזמן משחק עם הגביע, מנחש בגביע, כן? אז עד אתה ציירת את אביך עד שאמרת רוף טורף.
מי באשמת עם מי? יוסף?
יוסף אומר ליהודה, אתה מכרת את אחיך, זה שהוא מכר אותו הוא יודע, הרי הוא מכר אותו, זה יוסף עדיין יודע, אבל הוא אומר לו, אתה ציירת את אביך, פתאום עכשיו נהיה לך אכפת מהצער של אביך, וזה שאביך יצטער כל השנים האלה, מאז שמכרת את אחיך, זה לא עניין אותך, כן? אז הוא אומר, ששמע יהודה, כשיהודה שומע את האשמה הזאת שיוסף אומר לו, אמר, צעק, אז המדרש אומר, צעק בקול גדול. מה הוא צעק? איך העלה אל אבי והנער איננו איתי?
זו התגובה.
אמר לו, בוא ונתווכח שנינו. המשך המדרש. אמר לו, בוא ונתווכח שנינו. אמור מלך וסדר זנך. אמר יהודה לנפתלי, לך וראה כמה שווקים במצרים. למה דווקא לנפתלי? נפתלי איילה שלוחה, כן? איילה שלוחה, הוא עובד מהר, כן? אמר יהודה לנפתלי, לך וראה כמה שווקים במצרים. קפץ וחזר ואמר 12. אמר יהודה לאחיו, אני אחריב מהם שלושה, תולו כל אחד שוק אחד. זאת אומרת, אנחנו עכשיו 10. יוסף ובנימין, יוסף כאן, הוא לא איתנו, בנימין אסור על ידו. אנחנו 10. אני אתול שלושה, אני אחריב שלושה שווקים ואתם את היתר, כל אחד אחד, כן? אמרו לו יהודה, מה אתה חושב? מצרים זה כמו שכם? אם תחריב מצרים, תחריב את כל העולם כולו. שכם החרבת, אז שכם הלכה, דברנו אין שכם, אבל כשאתה מחריב את מצרים זה חורבן על כל העולם, כך הם אומרים לו. אמר לו, בתחילה באת עלינו, אז הוא פונה חזרה ליוסף, אמר לו, בתחילה באת עלינו בעלילה ואמרת לנו מרגלים אתם, כן? שנייה לראות את ערוות הארץ בתם. שלישי, הוא אומר לו, תראה איך אתה עבדת. בהתחלה אמרת לנו מרגלים אתם, אחרי זה האשמת אותנו שאנחנו באנו לראות את ערוות הארץ. שלישית, עלילה שלישית שהעללת עלינו, גבי הגנבתם. אני נשבע בחיי אבי הזקן ואתה נשבע בחיי פרוע הרשע, אם אני מוציא חרבי מן ארתיקה אמלא את כל מצרים הרוגים. אמר לו יוסף, אם תוציא חרבך אני כורך על צווארך. אמר לו יהודה, אם אפתח פי אבלע אותך. אמר לו יוסף, אם תפתח פיך אני סותם אותו באבן. אמר יהודה, מה נאמר לאבי? אמר לו יוסף, אמור לו, הלך החבל אחר הדלי. אמר לו, מה הכוונה, מה המשמעות? רגע אחד. אמר לו, דין שקר אתה דן אותנו. אמר לו, אין דין שקר, דין שקר אתה דן אותנו. הוא ישים אותו בזה שהוא דן אותנו, הוא דן אותם דין שקר. אמר לו יוסף, אתם דנתם דין שקר כשמכרתם אותי, כן? אמר לו, אין דין שקר אלא מכירת אחיכם, כן? אמר יהודה, נור דשכם דלוק בליבי, כן? מעניין, האש של שכם דלוקה בלב שלי. אמר לו יוסף, כן? אמר לו יוסף, נור דתמר קלתך אנא מטפי, כן? אמר יהודה, רתח אנא ולית מאמן לי. אמר יוסף, רית חדידך אנא מדבר, הרתיחה שלך שוברת אותי. אמר אמר יהודה, מעניין הדו-שיח, אמר יהודה, עכשיו אני צובע שווקים שבמצרים בדם. אמר לו, יש, אתה מומחה בצביעה, מה יש? אמר לו, צובעים אתם כל ימיכם, שכן צבעתם כתונת אחיכם בדם, ואמרתם לאביכם טרוף טורף יוסף. הסכימה דעתם, הם הגיעו לידי מצב שהסכימה דעתם להחריב את מצרים. כיוון שראה יוסף כן, אמר את ודה להם ולא יחריבו. מעניין, מה שעצר אותו,
הוא נכנע.
כן, מה שעצר אותו זה הוא פחד מהחורבן של מצרים. כיוון שראה יוסף כן, אמר את ודה להם ולא יחריבו מצרים.
הוא מצצת פה איזה
מדרש. מה זה מדרש?
אבל מאיפה אמר לו אין דין שקר
או אבא או תלחומה, אחד המדרשים.
זה כאילו דברי יוסף?
מה?
אמר לו אין דין שקר אלא מכירת אחיכם, זה אומר יוסף?
בטח, בטח.
הוא משאיר עוד על המכירה.
לא,
הוא עוד לא התוודה עליהם, אז איך הוא פתאום מעלה את זה?
הכל בניחוש.
אבל זה אומר להם.
אבל רק זה, כל הזה.
מה, כאילו הוא רוצה להראות להם שהוא מנחש שמחרו אח?
די, כן, כן. בטח, הוא מנחש בגביע, הרי הוא משחק, הוא כל הזמן אומר, הלא ידעתם כי נחוש ינחש איש אשר כמוני בגביע. זאת אומרת, הרי הוא, למה הוא ישים אותם על גניבת הגביע? לא בגלל שהגביע הוא גביע שווה, שהוא יש לו שווי מצד עצמו, אלא זה הגביע שאני מנחש בו, זה כל הכוח שלי, כל הכוח שלי זה הגביע, זה האשמה, ולכן הוא ישים אותם. הוא אמר להם, כל הכוח, אתם, הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני, כך הוא אומר להם, הגביע זה הכוח שלי, אתם גנבתם לי את הכוח, זה הייתה האשמה שלו. כן, זה מדרש מעניין. בקיצור, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, נראה מזה כי הניצבים עליו שהיו שם בבית המלכות היו מחלים פניו בזה מפני שנתרקח ליבם לתחנוני יהודה. זאת אומרת, כל האנשים שהיו שם היו נוכחים, כן, באמת ריחמו על יהודה, יהודה ביקש רחמים מפני שנתרקח ליבם לתחנוני יהודה, ויגיד הכתוב כי לא יכול יוסף לסבול זאת ולחזק ליבו כנגד כולם, ומפני זה קרה הוציאו כל איש מעליי, ואחרי כן ויתן את קולו בבכי כלומר בצאתם, וישמעו מצרים כתוב וישמע בית פרעה. כתוב במדרש ולא יכול יוסף להתאפק. אמר רבי שמואל בר נחמני, בצרה גדולה הביא יוסף נפשו באותה שעה, שאלמלא הרגו אין כל בריאה יכולה להצילו ואין כל בריאה טובו. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שבאמת זה עמד באופן כזה שאם זאת אומרת, הוא היה בסכנת מוות יוסף, אין כל בריאה יכולה להצילו ואין כל בריאה טובו. ולמה אמר הוציאו כל איש מעליי? למה? אז מה אכפת לו? אז אמר מוטב שיהרג ולא על בין פניהם ברבים. זאת אומרת, יוסף במצב הזה מחשב מה יהיה כשיתוודע, הרי מה הוא אומר להם אחר כך? אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי הנה. חז"ל אומרים, מובא בחז"ל, כן, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוריכה. כן, החז"ל אומרים, הסיטואציה הזאת, המצב הזה שבו יוסף מתוודע אליכם ואומר להם אני יוסף אחיכם, אוי לנו מיום הדין. הוא לא אומר שום דבר. מה הוא אומר? הוא בסך הכל אומר אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי הנה. תדעו לכם, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי הנה, אומר, זה התוכחה הגדולה ביותר שיכולה להיות. הם פתאום רואים שכל הקונספציה שלהם הייתה לא נכונה.
קלטו, במקה אחד הם קלטו כל הסרט.
נכון, לא, אז פשטו את הפתאום. מה, מה, מה הנקודה? הנקודה היא, יש רגע, עלול להיות מצב שבו רגע אחד אדם רואה שכל החיים שלו היו לא נכונים. כל השנים הוא חי לא נכון. תמיד, פתאום אדם מתוודע. הוא פתאום רואה ששנים הוא חי לא נכון. הוא תופס את עצמו, כן? אז אומר יוסף, מוטב שאני, המדרש אומר, למה הוא הוציא כל איש? משום שלא יצוי שהיו שם אנשים, היו אומרים, תראו איזה אחים אלה. הרי הוא אומר להם, מה הוא אומר להם? אני יוסף אחריכם, השם הכרתם אותי הנה. אז אם היו עוד אנשים, היה ביזיון לאחים. אז הוא אומר, מוטב שהרי, אז זאת אומרת, הרי אם הוא אומר, עכשיו אני מת, זה שהוא אומר, הוציאו כל איש מעלי, למעשה הוא מסתכן. זה מה שהמדרש אומר, הוא מסתכן. כל עוד יש עוד אנשים, אז חס וחלילה, אם הם פוגעים בו, אז הם יכולים להציל אותו. אבל אם הוא אומר, הוציאו כל איש מעלי, אז נניח שהם עכשיו יפגעו בו. נניח שהם עכשיו, הרי יהודה אומר, אני ארוג אותך. אז נניח שהם היו פוגעים בו, מי היה מציל אותו? אז אומר המדרש, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. יוסף אומר, אני מוכן להסתכן בהריגה שיהרגו אותי, אבל שהאחים שלי לא יעלבו. אז מצד אחד הוא מוכיח אותם, אבל מצד שני הוא חושש לביזיון שיגרם להם אם יהיו עוד אנשים נוכחים בשעה הזאת שהוא מתוודא אליהם. כן? זה מה שאומר המדרש.
אני חושב שהוא חשש.
הנה, זה מה שהרבנו מחי אומר, הנה, קרא. הוא במדרש. מה?
להלבין, זה כמו שלב אמר, היה פה, הם תפסו שכל הקונספציה, כמו אמרנו, הם חשבו שהם עשו דין.
נכון.
לא היו רשאים, ולא יודע.
נכון, נכון.
אז פתאום הכל נפל.
הכל נפל.
אז הוא רצה למנוע שיהיה מול הזה, אבל זה שמה, והשומרים שלא היו מצילים, הם יכולים להרוס כל מצרים. אז השומרים של המסכנים שם יכולים לצור אותם.
המדרש אומר,
אבל לפני כמה דברים, הוא אומר שיכול להרוס כל מצרים. השומרים האלה יכולים.
לא, אבל פשוט הוא, גם אם הם לא ירצו להרוס את כל מצרים, אבל ברגע שהוא מוציא את כל האנשים מסביב, לפחות אותו הם יכולים להרוג. מי יציל אותו? זה מה שהוא אומר. אותה שעה שאלמלא, הביא יוסף נפשו באותה שעה שאלמלא הרגו, אלמלא הכוונה, אם היו הורגים אותו, אין כל בריאה יכולה להצילו, ואין כל בריאה טובו. ולמה אמר הוציאו כל איש מעליי? אמר מוטב שיערק ולא אלבין פניהם ברבים. כך אומר, כך המדרש מפרש. מה הוא אומר להם? אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי הנה. העוד אבי חי? העוד אבי חי? תחילה דיבורו, אז הפשט הפשוט העוד אבי חי. מה אתה שואל? הרי כל הזמן אמרו לך שאביך חי.
כן.
אז רשי או שאר המפרשים אומרים, העוד אבי חי, אחרי כל הצרות האלה שהוא עבר, שעוללתם, הוא מסוגל לחיות. כן?
הוא גם כן, יוסף הוא גם.
נכון, נכון, נכון.
זה לא שאלה, זה רטורי כזה, נכון.
כן, כן. תחילה דיבורו שאל, לא, אז הוא מפרש כפשוטו, הוא מפרש כפשוטו. העוד אבי חי, תחילת דיבורו שאל להם על אביו. העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו לבשם חרדה. הם תפסו חרדה, פחד, והשתקל מלולם. זאת אומרת, נלקח מהם הדיבור. יש מצב שבו האדם לא מסוגל לדבר, כן? מפני שמכרו אותו לעבד, והיו רואים אותו כמו מלך. ועוד נבלו כי ירו לנפשם, שמה יגמלם רעה? כעניין שכתוב בישעיהו, ונבלו צירים וחבלים יוחזון. ובמדרש אמר להם יוסף, לא כך אמרתם, אחיו של זה מת, אני קורא אותו, אתם אמרתם, ואחיו מת, יהודה אמר, ואחיו מת ויוותר הוא לאביו, נכון? אז הוא אומר, אני קורא אותו, אני אקרא לו, כן? אני קורא אותו והוא בא אצלי, והיה קורא יוסף בן יעקב בו אצלי, תבינו שהוא עשה להם הצגה, כן? יוסף בן יעקב בוא אצלי, אז הם מסתכלים לחדר, כן? קרא, היה קורא יוסף בן יעקב בוא אצלי, היו מסתכלים בארבע פינות הבית, אמר להם, מה אתם מסתכלים? אני יוסף אחיכם, כן? ואתה אומר להם, הרי אמרתם שאחיכם מת, אני אוכיח לכם שאחיכם חי. אז הוא אומר, יוסף בוא אליי. אז הם מסתכלים, איפה יוסף? כן, יוסף נכנס. הוא אומר, אני יוסף. כן? מיד פרחה נשמתם, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. אמר רבי יוחנן, וי לנו מיום הדין, וי לנו מיום התורכה. ומה יוסף שאמר לאחיו, אני יוסף, לא יכלו אחיו לענות אותו? כשאדם יעמוד בדין, כשהקדוש ברוך הוא עומד לדין על ברואה, ועל אחת כמה וכמה, מה רואים מכאן? רואים מכאן, ש... הדין של האדם זה בסך הכל מראים לו כן, מראים לו, תראה, זה האמת. עד עכשיו תבדוק מה חשבת עד היום, מה אתה רואה עכשיו. זה התוכחה הגדולה ביותר, שמראים לאדם את המציאות. אדם נפגש עם האמת. כן, אדם יכול לחיות כל החיים שלו בשקר, ומרגיע הרגע שבו מראים לו את האמת. זה הכל, זה התוכחה הגדולה ביותר. לא צריך יותר מזה, לא צריך להגיד מילים, לא צריך להגיד שום דבר, רק להראות לו. כן, להראות לו בסרט. אתה עכשיו רואה את המציאות האמיתית, תסתכל על כל תהיה סרט, כן? אז הוא אומר, ומה תעשו להיות פקודה ולשואה ממרחק תבוא? עוד, כתוב במלאכי, ומי מחלקל את יום בואו, ומי העומד בהיראותו? טוב, עד כאן.
נשמי.